בוקר טוב. יש לנו עוד כמה דברים נפלאים לראות פה בפרק 50 בשער הבחינה. הגענו לגיבור מתחיל וממה שצריך שיעלה על לבך ותבחן בו. כן, צריך לעלות על הלב ולבחון באחידות דברת המונה בני אדם והסכמת ליבם, על אף שינויי מידותיהם, למנות עליהם אחד מהם, יקבלו עליהם משמעתו ויצייתו לציוויו ועזרתו ויראו ממעלתו, והוא אז ישגיח עליהם ויכון אותם וישפוט ביניהם בצדק וידריכם במה שיש בו טובת כללותם, ולא יוזנחו ענייניהם ולא יוכל להם אויב. יש פה דבר מופלא, המושג הזה של מלכות, צורות השלטון בכלל, שבני אדם הם כל כך שונים, ולא רק בפרצופיהם אלא במידותיהם ובמחשבותיהם ודעותיהם, הכל כל כך שונה, ובכל זאת העובדה היא שכל חברה אנושית מצליחה להתארגן ומתארגנות מדינות שלמות, וזה לתועלת כולם, וזה אחד מהדברים הנפלאים והטובים מטובות השם עלינו, שיש סדרים חברתיים שהם לתועלת כולם, ולא יזנחו ענייניהם ולא יוכל להם אויב. ואילו הביט כל אחד מבני אדם על עצמו להתגונן בעצמו, לא היו באים לידי הסכמה לבנות מגדל ולא חומה, והיה מצבה מוזנח. כן, אם היו מתנהגים לפי טבעם הפשוט לכאורה, כל אחד חושב על עצמו ודואג לעצמו, אז מצב האנשים היה מוזנח הרבה יותר. זה לא יומן כמה אדם מקבל מהחברה וחברה הקרובה ומהמדינה בכלל. וככה אפשר לבנות מגדל, איזה יכולות, מה זה עלויות של כבישים, של תשתיות, של דברים ששום פרט לא יכול לסדר את כל הצרכים שהוא משתמש בהם. וככה החומה והמגדל נבנים, וזה פלא שהקדוש ברוך הוא עשה את המין האנושי ככה מתארגן ומסתדר. ועם זאת, הרי המושל על בני אדם, אם הנהגתו אותם, הרי הוא, כן, חוץ מזה שהם מסתדרים מבחינה פיזית, אז המושל גם דואג שהחברה תשמור את חוקי התורות ויניג בני אדם כפי דתי הצדק ומנגח חסד הנעלים. והרי הוא משרת את התורה ושומר על מדיניות צדק, ובהם יציבות ממשלו ותמידות מלכותו, כי אומרו חסד ואמת יצרו מלך. ואמרו קדמוננו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. כן, אומר פה בעצם, יש כאן גם את האפשרות, המלכות גם דואגת לקיום המין האנושי וכל הצרכים של העולם הזה שלהם, המלכות, ההתארגנות המדינית חברתית, וגם דורשת איזושהי רמה מוסרית. כן, יש חוקה בכל מדינה, והחוקה חייבת להיות צודקת כמה שאפשר, לפחות לפי היושר האנושי, וממילא המלכות גם מרוממת את בני האדם מבחינה מוסרית. כן, והיא משרתת את התורה. כן, כמו שראינו, הוא אמר כן, כשהתבונן בשבעת עמודי החוכמה, חצבה עמודי השבעה, אז היסוד השביעי זה עקבות החוכמה בתורה, ובשאר ההנהגות האנושיות, החוקות, החוקים האנושיים והמוסר האנושי בעצם, שהוא בדרגת, שם הוא הוסיף, שהטבע בדרגת לתורה, והחוקים האלו האנושיים, הדרך ארץ שקודמת לתורה, היא בדרגת העבד ביחס לאדונו. כן? זה משרת את התורה, זה מקדם לקראת התורה איזשהו בסיס של תיקון.
אפילו שהחוקים שלהם מנותקים לגמרי מאלוקות?
תראה, אפשר לראות את זה בכלל הדינים של שנצטוו בהם גם שבע גם בני נוח בשבע מצוות שלהם. אמנם הרמב"ם מפרש הדינים זה מחויבות לשפוט בשבע מצוות בני נוח, לדאוג שמקיימו את שבע מצוות בני נוח. אבל אני חושב יש גם פירושים, אפשר אולי להבין את זה משמעות יותר רחבה. צריך לראות מי בראשונים כתב ככה, שזה כל הסדר החברתי האנושי הזה, זה חלק מהמצווה, וזה ודאי, זה כתוב מפורש. גם אצל הרמב״ם רואים את זה, וגם בספר עיקרים ועוד, רואים שהמחויבות בשבע מצוות בני נוח היא מצד השכל. כן, להם אין מסורת ברורה כל כך מאז אדם הראשון ונוח, והסיבה שהם נתבעים לקיים את מצוות שבע בני נוח, אחד הסיבות החשובות, זה פשוט כי השכל מחייב. ולכן, אז רואים פה יסוד, שמה שהשכל מחייב, אז צריך לנהוג בהתאם לזה, והקדוש ברוך הוא יתבע אותנו, יתבע את האדם שיפעל בהתאם לשכלו. אותו עיקרון הוא אמר פה גם כן ביחס לאמונה, כל מי שיכול להבין, כמה שיכול להבין, ככה הוא מחויב, ואם יתרשל מזה, יתבע על כך. וככה כל חובות הלב, הוא אמר בעצם. אמר על כל חובות הלב, אם זה דבר שאתה יכול גם להזדהות איתו, גם להבין אותו, גם לקיים אותו בצורה עמוקה יותר, לא רק באיברים, אלא גם בנפש, אז ודאי שזה המחויבות, ואפילו זה עיקר המחויבות, וזה יוכן האדם, וזה האדם אדם. על כל פנים, אנחנו רואים בשער שלנו עכשיו, בפרק שלנו, שאחרי שהוא התבונן בתועלות של כל מבנה גוף האדם וכוחות נפשו, ובתועלת של כל הברואים השונים, של הרבה, לפי דוגמאות, מתועלת של כל הברואים השונים לאדם. עכשיו הוא עבר לעמוד החוכמה השביעי, ראינו פעם שעברה, עורר אותנו להתבונן בטוב שבתורה, וממילא ממשיך גם לטוב שבשאר ההנהגות, ובזה שהשם הטביע אותנו ככה שאנחנו... שהמין האנושי מצליח להתארגן תחת מלך אחד ושלטון אחד לתועלת הכלל. זה באמת דבר נפלא ועצום, אפשר להתבונן בו המון ולהתפעל כמה באמת הדבר הזה הוא מופלא, כמה זה לא פשוט שאנשים עם דעות שונות יתאחדו לאיזשהו מלכות או דמוקרטיה או משהו, וכמה זה מועיל, כמה זה מועיל, פשוט לא יאומן. כן, וממה שראוי לך אחי שתבחן בו ותכיר בו עקבות החוכמה העליונה וההשגחה העצומה מאיתו, הוא הסכמת בני אדם על המסע ומתן בכסף ובזהב להשתדלותם להרבות מהם השגחה לאמת השם, כדי שיהיה בהם קיום ענייניהם, אף על פי שהם עצמם אינם ממלאים שום צורך, כי אשר יבואו צער הרעה והעצמה מחמת היעדר מזון והמים, לא יועילו הרבה מהם, לא יעזור לו הכסף וזהב, ולא יספק אותו במאומה. כן, כמו שהיה ברעב בירושלים, שאנשים היו זורקים את הכסף והזהב ברחובות, כי זה לא הועיל להם כלום. זה לא, אי אפשר לאכול את זה. וכן, אם היה כאב באחד מאיבריו, לא יתרפא בכסף ולא בזהב, ואף על פי שמשתמשים ביותר מתכות, בהרבה ממיני התרופות, הרי מעט מאוד שיהיה זה בכסף ובזהב. כן, אין לזה שום תועלת, הוא אומר, לכאורה, בקיום הרגיל של האדם, לא כמאכל, לא כרפואה. יש פה פלא שהוא אומר, כל ההסכמה למסע ומתן בכסף ובזהב וההשתדלות להרבות מהם, וכן, כמה זה מקל על המסע ומתן, שלא צריך רק חליפין, אלא יש, כן, הכל, הכסף קונה את הכל, וכולם חפצים בזה, וכולם מסכימים על הערך של זה, אפילו שאין בזה שום ערך, שוב, למחיה ולרפואה, בשונה משאר מתכות, הוא אומר, משום כך, אתה מוצא אותם הרבה אצל בני אדם, בכך שאינם מתרוקנים מהם, והרי הם מעטים אצל רובם. כן, זה לא משהו שיהיה אצל כל אחד כי הוא צריך לאכול אותו, וזה לא משהו שהוא צריך להשתמש בו באופן קבוע, ומצד שני יש הרבה, כולם מסכימים שרוצים את זה ומבקשים את זה. כן, ממנה יש אנשים שצוברים את זה, ורוב האנשים יש עדיין מעט, כן, בשביל שזה יהיה שווה צריך גם איזה יחס, איזה איזון בביקוש והיצע.
יש פה למציאות.
תראה, בוא נסיים את הפסקה וננסה להבין. הוא אומר, ואילו היו מצויים הרבה אצל כולם, לא היו ממלאים להם את התפקיד. לפיכך הם מעטים מצד אחד ורבים מצד אחד. כן, מצד אחד זה מעט וכולם מאוד רוצים את זה ומוכנים לתת בשביל זה הרבה וממלאים את תפקידם שכולם מסכימים למכור תמורת הדבר הזה. כן, שוב, כי גם הם יודעים שהם יוכלו להשתמש בזה, כי זה דבר רצוי וזה דבר שקונה את הכל. וכך הם יקרים מצד אחד ובלתי חשובים מצד אחר, לפי שאין בהם תועלת בעצמם. אז זה מאוד חשוב בשביל שיסכימו להחליף תמורת זה דברים, וזה מצד שני, זה חסר תועלת בעצמו, ככה שלא נורא שזה לא לגמרי מצוי. כן, זה לא הכרחי שיהיה מצוי. והנה זה להם ניהול מעולה מצד החוכמה האלוהית. כן, יש פה באמת דבר מופלא שכולם משתמשים בו, וזה פלא שהוא עובד, הוא מועיל המון, הוא מקל. כן, יש תיאורים כאלה של ציורים, לא יודע באיזה תקופות הם היו, שכאילו פעם כל אחד היה חי לעצמו, מייצר לעצמו איזה משהו, ואז כשהוא צריך דברים אחרים הוא רק היה מחליף. זה כאילו תיאור מה היה לולא הכסף, רק היה מחליף מוצר תמורת מוצר. עיקר אחד מגדל רק עגבניות וכל יום הולך להחליף גם עם ה... לקבל חלב מההוא עם בעל הפרה ולחם וכל דבר להחליף, זה סרט. כן, יש פה איזשהו דבר שאתה יכול לקנות בו כל דבר ולא צריך להחליף עכשיו מכולם, ויש בזה תועלת גדולה. ותראו איכשהו פשוט להתנהלות הפשוטה של המציאות שאנחנו חיים ביום יום, וזה דבר מופלא איך כולם מסכימים על הניירות האלו. כן, אפילו היום זה לא כסף וזהב, היום זה אפילו בניירות ואשראי וכל מיני דברים, כולם ומניות וכולם מסכימים עליהם, וזה מאפשר את הקיום. הקדוש ברוך הוא, כן, אפשר להרחיב את זה מעבר לכסף והזהב, שכנראה בזמנם השתמשו בעיקר ממש בהם, ולא ב... גם אז היה שטרות של ראיות, של חובות וכדומה, ושעבודים, כמו שאנחנו רואים בגמרא. כן, על כל פנים, תראו, זה צריך ללמוד מהמחבר דברים לכאורה כל כך פשוטים, רק תבחן בהם ותכיר בהם. אז מה הוא מוצא בהם? הוא מוצא בהם עקבות החוכמה העליונה וההשגחה העצומה מאיתו. כי באמת יש פה פלא, איך זה עובד וכמה זה מועיל. צריך לעורר אותנו להתבונן בכל דבר ולהכיר על זה טובה. גם הבטנה אחרי זה אל הדברים אשר בהם עמידת הגופות וקיומם כפי מצבם והתפתחותם עד זמן קיצהם. פה עכשיו יש התבוננות מופלאה. תראו, בהמשך לזה שהוא התבונן רגע שכסף וזהב הם דברים שלא נדרשים לתועלת הבסיסית המינימלית של המחיה של האדם, כן, והם בדיוק בכמות הראויה נמצאים בעולם, אז לאפשר את המסע ומתן בהם. עכשיו תראו איך הוא מתבונן ביחס לשאר הדברים, פשוט דברים מופלאים לימים, גם הרמב״ם מדבר עליהם במורה, נראה לי בחלק ג' פרק י' ב'. אז תראו מה שהוא אומר פה. כן, תתבונן אחרי זה לדברים אשר בהם עמידת הגופות וקיומם. כן, הדברים שכן צריכים להעמיד את הגוף ולקיים אותם כפי מצבם ותותחותם אז עד זמן קיצהם, שאתה תמצאם בריבוי ומיעוט כפי גודל הצורך להם. בדיוק ברמה שהבני אדם צריכים דברים, ככה הם מצויים. כן, וזה דבר מופלא. אתה מסתכל לאורך כל התפתחות האדם ומשהו, בהתאם למה שהוא צריך וכמה שהוא צריך, זה מה שמצוי בעולם. כן, וכל אשר הצורך לו גדול, הוא מזומן, הוא מצוי יותר. ככל שאתה יותר צריך, זה דבר יותר מצוי. וכל שאפשר לסבול חסרונו ולהתמהמה בהשגתו, מציאותו יותר קשה. כן, דבר שאתה לא חייב אותו כל הזמן, אז באמת לא נורא שהוא יהיה פחות שכיח והוא פחות מזומן. כן, והמשל לכך, הנה הוא מדגים, האוויר הנשאף, כיוון שאי אפשר לסבול בלעדיו כלל אפילו שעה, וכל שכן יותר, המציאו הבורא יתהדר ויתרומם בעולם. והוא מזומן באופן שלא יעדר לאף אחד איפה שיהיה בכל זמן ובכל מקום. פילי פלאים, כן, דבר שכולנו צריכים, אז יש בכל מקום חינם, כן, דבר נכון, אתה אומר עצם הקיום הוא פלא, אבל גם כשאנחנו, כן, בכלל לא היינו קיימים. כן, את עקבות החוכמה אנחנו רואים מהפרטים, כשאתה רואה, היינו בפרק ראשון, את השינויים, את המורכבות, אז אתה יכול לעקוב אחרי חוכמה, אם זה היה רק פשוט קיימים וזהו, בלי סיבות אמצעיות, כאילו בלי תנאים להתקיים, בלי הרבה ברואים, בלי הרבה פרטים, אז לא היינו עומדים על חוכמה. ככה הוא אמר, שזה ראינו שהקדוש ברוך הוא בין השאר לימד, כן, ברא את העולם בכל כך הרבה פרטים, ועקבות חוכמתו מתפרטים לכל כך הרבה נבראים, כי ככה אפשר להכיר אותו, לעמוד על משהו מחוכמתו האינסופית. וראינו גם על זה שזה כל כך הרבה שינויים, זה מלמד שהוא בעל רצון. על כל פנים, גם כאן, תראו, הוא עובר דבר דבר. כשאנחנו רואים שבהתאם למה שאנחנו צריכים, ככה קיים. אז זה מפורט, זה לא סתם הקיום שהוא מפורט לסיבות שאנחנו צריכים והן מצויות בדיוק במינונים מדויקים. זה עוד יותר מעורר אותנו להתבונן ולהכיר עכשיו בעקבות החוכמה, מאשר שפשוט נהיה קיימים ונגיד, וואי, פלא, השם יצר פה יש מאין. אתה רואה פה יש שצריך ככה ויש לו, וצריך ככה ויש לו, וצריך ככה, והכל במידה, בהתאם לכמה שהוא צריך. אז האוויר, הכל בחינם, בכל מקום. וכיוון שהמים זקוקים לא כמוהו, אלא שאפשר להתאפק בלעדיו יותר מן האוויר, כן, גם המים הכרחיים ממש לקיום האדם, אבל לא, אבל הוא יכול לחכות שעה בלי לשתות. לכן שחררו הבורא יתעלה על פני האדמה ועצרו במקום מסוים, כדי שיפנו אליו בעלי החיים ולא יעדר להם, אלא שאינו בכל מקום כאוויר. ומביאים אותו בדמים להרבה בני אדם. יש כאלה שמשלמים חשבון מים היום, כן, אבל זה זיל הזול וזה מצוי לכל בעלי החיים ולבני אדם, כן, מה שלא יקרה באוויר. אוויר לא קונים, אולי בלוני חמצן בשביל להיכנס בתוך המים, דברים שאדם לא צריך בכלל, כן, אבל מה שהוא צריך, יש לו אוויר, צריך כל הזמן, יש לך, צריך מים, יכול קצת להתאפק, טוב, אז בזול תשקיע, תלך, יהיה לך, כן, מה שלא יקרה כך לאוויר, הוא מזומן למצוות בעלי חיים יותר מאשר למקצתם, כן, במים יש באמת כאלו שיותר סמוכים למים ופחות, אבל כולם מספיק לצורך שלהם, והאוויר שווה במציאותו והשגתו לכולם תמיד במצב אחיד. וכך, כיוון שגם האוכל יש צורך אליו, אלא שאפשר להתאפק בלעדיו ויש לו תחליף יותר מאשר לאוויר ולמים בהרבה, כן, אוכל, יש הרבה סוגי אוכל, יש תחליפים, כמה אדם בלי מים כמה יכול לשרוד, הרבה אדם עם מים יכול לשרוד הרבה יותר גם אם אין לו אוכל מאשר בלי מים. לפיכך השגתו, כן, את האוכל כבר יותר קשה, ומציאותו מצומצמת מן המים בהרבה, אלא שהוא עם כל זאת רב המציאות ולא נהדר לגמרי לבני אדם. אפשר גם לפרט את זה יותר, גם בתוך האוכל הדברים המינימליים ההכרחיים הם זולים ומצויים לכל. הרמב״ם, אני חושב, מציין גם את זה, כן, ואומר, כן, אדם, אם הוא ירצה באמת להסתפק רק במה שהוא צריך, ירקות ופירות, זה זיל הזול. אם הוא לא ילך יקנה ב, לא יודע מה, במסעדות ומלונות וזה, דברים יקרים, אתה יכול, לחם, זיל הזול, לחם, חלב, לא יודע, דברים מוצרי יסוד, הכל זיל הזול. קטניות, הוא יכול להתקיים בבריאות ושמחה בלי הרבה מאמץ. אדם רוצה כבר דברים, כל מיני דברים משוכללים ומותרות ודברים כאלה, זה הרמב״ם מציין, הוא אומר, תראו, הרבה אנשים מתלוננים על שרע להם בעולם, כן, אז הוא אומר, אם תתבוננו במה שאומר פה חובות הלבבות, כן, הוא לא אומר זה בשמו, אבל זה המציאות פשוטה, תבוננו במציאות, ואם רק תרצו את מה שאתם צריכים, תראו שלא יחסר לכם כלום. זה בעצם הסיבה הראשונה לחוסר הכרת הטובה שהמחבר הביא פה בפתיחה לשער. אמר, אנשים מרוכזים במה שאין להם. כן, הם רוצים, הם לא רוצים לחם, הם רוצים פיצה, הם לא רוצים רק בית טוב ונוח לגור בו, הם רוצים ארמון, הם רוצים לא רק רכב לנסוע לאיפה שהם צריכים, הם רוצים יגואר, לא יודע מה. אז הם כל הזמן אוכלים את עצמם מקנאה ותסכול של חוסר מילוי תאוותיהם, ולא שמחים במה שהם צריכים. אז הם אומרים שהעולם רע, אבל מי גורם את הרע? הם במחשבותיהם עצמם. אדם שמקנה במישהו אחר יבוא ויתמרמר על הבורא? אל תקנה פשוט, אתה גורם לעצמך, תשמח בחלקך, יהיה לך טוב. דבר הכי פשוט שיש, אז ככה הוא מביא דוגמאות. מה אתה צריך? אוויר אתה צריך? בחינם. מים אתה צריך? הנה, בקלות. היום זה פה בברז, בכל מקום, בחינם. כמעט בחינם. אתה צריך לחם, אתה צריך... לא, הוא צריך גלידה. ואחר כך הוא גם מתלונן שהוא סובל, שהוא שמן, והוא סובל... ואיבל את האדם, תסלף דרכו, אבל השם יזהף ליבו. בשביל מה יש את כל הטוב והשפע?
לא, כאילו, אם השם כל כך כאילו שאתה מפסלם, זה אמור לתת לנו מה שאנחנו צריכים. באמת כן, בצורה הכי טובה, אם בסוף זה מוליד את זה שאנחנו כאילו מתמרמרים מזה שיש לנו...
כן, לא, הוא נתן לנו גם, נתן לנו פה גם עבודה, נתן לנו גם, וזה, ועל זה נקבל שכר. בסוף הגלידה היא מצוינת, אם אוכלים את זה בשבת, כמנה אחרונה, ככה, בשביל להתענג על השם, זה קצת, במידה שלא לא נורא, זה מצוין. ואחרי השבת עושים ריצה להוריד אותה, הכל בסדר. אז בקיצור, זה, אם רק נשתמש בצורה נכונה, נראה, העולם מצוין, אנחנו יכולים לקלקל. וזה מה שאמר, אני חושב הוא מביא את הפסוק הזה, יבל את אדם, תסלף דרכו ועל השם יזהף ליבו. כאילו הוא בחטאה ובהתנהגותו, הוא גורם לעצמו בשאיפותיו כאילו לחשוב שהכל רע, ובסוף הוא כאילו כועס על הקדוש ברוך הוא. וכך סיבות המלבוש מן הצמר והצומח יקרים מן האוכל ומצויים פחות, כן, אלא לאחר זמן ממושך. כן, אדם צריך יותר להתאמץ כדי להכין בגד, וזה קצת יותר יקר מאשר אוכל, ביגוד, כן, למה? כי זה הצורך, אפשר לסבול בלעדיהם, אפשר להסתפק במועט מהם לזמן מרובה, יותר מן המזון. אדם יש לו בגדים, מחזיקים לו הרבה זמן. זה לא משהו כמו מזון שצריך כל הזמן מהיד לפה. אז יכול לשרוד גם יותר בלי זה וכו', אז כמה שצריך ככה זה קיים, כן, אבל האבנים היקרות, והכסף והזהב, ושאר המתכות, כיוון שהצורך לאל כשלעצמן מועט ותועלתן רחוקה זולתי באופן שהסכימו עליהם, כן, הם לא מועילים כל כך אלא חוץ מי לבוא עכשיו ולעשות על ידם מסע ומתן, לפיכך לא ימצא מהם אצל המון בני אדם כפי האוכל, כפי שהאוכל נמצא אצל אחד מהם. לא, על אף אחד אין, לא מצויים הכסף והזהב והאבנים הטובות כמו אוכל, וזה מחמתם שהזכרנו שאפשר בלעדיהם, וראינו גם את התועלות שדווקא זה שהם פחות מצויים זה מאפשר את המסע ומתן בצורה יותר שלמה. ולכן השתבח הבורא חכם המנהל עבדיו בעדינות המרחם עליהם המשגיח מאוד בתועליותיהם, אין אלוה מבלעדיו, כמו שאמר ליונה, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת ולא גידלתו וכו', ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה. אפשר לראות פה איך שהשם חס לא רק, כן, חס על ננבי העיר הגדולה, על כל מעשיו. ואמר חסיד עליו השלום, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כן, וכמובן כל הפרק הגדול הזה שקצת מעורר אותנו להתבונן בטובות השם, זה רק מעט מהרבה, טיפה מן הים, כמו שהוא יגיד בפירוש עוד מעט גם. כן, ראוי לך לדעת כי כל מה שעמדת על המחומת המורה התעלה ויכולתו בעולם הזה איננו חלקי קטן מיכולתו וחוכמתו. כן, וכמה, וצריך להתבונן עוד הרבה מעבר לזה, כמו שאומר בפרק הבא. אולי נספיק גם אותו בזריזות, יש בו משל שכבר הזכרנו, ונוכל לסיים את השער היום. נסיים ללמוד את השער פה ולהתחיל בעזרת השם להתחזק ולהתבונן הלאה. אומר המחבר, אומר, כן, פרק שישי, אומר, אבל מפסידי הבחינה ונספחיה. איזה מפסידים? מה יפסיד אותנו, לא, יפריע לנו להתבונן, והנספחיה זה להסיק מזה מסקנות על טובות השם ולהכיר טובה ולעובדו. כן, אז מה זה מפסידי הבחינה? אומר, אני אומר, כי כל מפסידי הייחוד אשר הזכרנו מלעיל בשער הראשון, כולם מפסידי הבחינה. כן, איזה מפסידים הוא הזכיר בשער הראשון, בסוף שער הייחוד, פרק עשירי, הוא מביא מפסידים, קודם כל אלה שלא מאמינים, יש כמה שמשתפים עם השם, שיטת בעלי השניים, בעלי השלושה, עבודת האלילים, השמש והירח וכו', והכוכבים והאש והצומח ובעלי החיים, אלה שלא עובדים את השם אז הם יתבוננו וחלילה יטעו בגלל זה ויעבדו את הדמיונות של אלוהים המדומיינים. כן, חוץ לזה סוברי הגשמות ביחס לבורא, שהם בעצם ככה לא פונים לבורא, שהרי הבורא באמת לא בעל גוף ואין לו דמות הגוף, ומהם השיתוף הנסתר, הוא אמר, כן, החניפות לבני אדם, כן, שבעצם עוד פעם הם התבוננו הכל בסדר, מכירים שיש השם, אבל בסוף הם חושבים שהרבה פה זה לא בגלל טובות השם, אלא בני אדם פועלים פה, והם הם לא עובדים אותו בגלל זה. זאת אומרת, יש מתקלקל להם עבודת השם שאמורה להתחייב מההתבוננות. ובסוף הוא מביא גם נטייה אחרי היצר, שזה גורם לסמיות עיניים בכלל מהכרת הטובה, או לא לעבוד ולא להתנהל נכון בהתאם אליה. כן, אז זה מפסידים שהוזכרו בשער הייחוד, ושלושת האופנים אשר הקדמנו בפתיחת השער הזה, גם הם בכלל מפסידיה כמובן. כן, ראינו שם להתרכז בשאיפות במקום לסמוך במה שיש, לראות את הטוב במה שיש. ראינו את זה שאדם נולד בלי דעת ולכן הוא לא מכיר בטובה ומתרגל אליה, וגם כשהוא מתפתח, וראינו את הפגעים שיש בעולם שלא מאפשרים לאנשים לראות את הטוב. כן, צריכים אבל להרחיב את הפרספקטיבה ולראות את הטוב כמו שדיברנו. כן, אז זה המפסידים, ומהם הוא מביא עוד מפסידים, זה גם זכיחות הלב ביחס טובות השם יתהדר ויתרומם וידמה השכר לפתי שהוא ראוי להם. כן, אדם חושב שזה מגיע לו, ולמה, כן, הוא ראוי להם, למה שיותר מהם, ואינו מבחין בטובות השם, ואינו מטיל על עצמו להודות עליהם, לשבח לבורא, חושב שזה מגיע לו, וצדקתי, וכן, עשה לי השם, ועל כיוצא, או כוחי ועוצם ידי, ועל כיוצא בו, אמר חכם, תועבת השם כל גבל לב, כן? כן, אבל נספחי הבחינה, הרי הם, מה זה נספחי הבחינה? הרי מהם הכרת האדם טובות השם עליו וקבלת משמעתו על כך. כן, זה כבר, זה נספח שהוא בעצם הסביר אותו לאורך כל תוך כדי הבחינה, ואנחנו נראה אותו בעיקר בשער הבא, שהנפקמינה של כל ההבנה בטובות השם זה כדי להבין את חובתנו לקבל קבלת משמעתו בעקבות כל הטובה שאנחנו מחויבים לו. ומהם שינון התגלות חוכמת הבורא יתעלה בליבו תמיד, כדי שלא יחדל מלהתבונן בה ומלחקור עליה בכל מה שיזדמן לו מן המחושות והמושכלות. כן, זה הנספח, זה גם העבודה וגם תמיד לעיין בחוכמת הבורא, זה הדרך להכיר אותו. כן, להתבונן ולראות את החוכמה והטוב שבכל דבר, ולא יחדל מלראות עקבות חדשים בכל יום, כמו שאמר החסיד, יום ליום יביא עומר. כן, אי אפשר להסתפק, וואלה למדנו שער הבחינה. כן, צריך כל יום, אומר, להתבונן במשהו טוב. כמה זה יכול לשנות לנו את כל היום? לבוא ולשים לב, לעצור רגע ולא להמשיך באנרציה ובמובן מאליו, ולראות את הטוב של השם בדברים הפשוטים שהוא נותן לנו תמיד. רואה שאנחנו כבר בקצה של הזמן, ויש לנו פה את המשל הזה. אולי פעם הבאה נעשה סיום לשער הבחינה. נשאר לנו פה הקטע האחרון, אולי נסכם אותו. בעזרת השם, נראה לי, נעשה את זה בפעם הבאה. כאן היום.